אהלן ליאור, מה נשמע?
בסדר, אלכס, מה קורה?
בסדר, גמור. האמת, הפרק הולך להתרכז באליפות העולם בחצי שעתה עכשיו, אבל לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו חייבים להתייחס לידיעה שהאמת שכבר שמעתי ממך אתמול, שיש בעצם ספורטאי, טריאטלט, בחור שקוראים לו איתי בקר, שנפטר אתמול.
כן, נפטר אתמול מדום לב אחרי אימון. הבנתי שהוא רחב ורץ אתמול. התאמן לישראמן המלא. בחור מיד מרדכי, אב לארבעה. אני לא מכיר אותו אישית, אבל שמעתי עליו המון דברים טובים ביממה האחרונה. ויצא לי לעמוד איתו בפודיום.
רגע, ליאור, עצור. ליאור, עצור רגע, היה ניתוק רגע. זה עצר ב, יצא לי לעמוד איתו על הפודיום, ותמשיך רגע.
יצא לי לעמוד איתו על הפודיום השנה באיסרמן, בינואר האחרון. לא הכרתי אותו, אבל אתה יודע, החלפנו כמה מילים כזה סביב הטקס שם, הפודיום וזה. ותשמע, זה עצוב, איבדנו עוד ספורטאי, עוד טריאטלט, בגילאים שלי כזה, 50, 50 פלוס, הגיל הבעייתי, המסוכן, אנחנו יודעים את זה. מאוד מאוד עצוב, אני אתמול קיבלתי את הידיעה מחבר שלו, ששלח לי הודעה שהוא מאזין לפודקאסט, ושלח לי גם את התמונה שלנו ביחד על הפודיום בישראמן, ואתה יודע, נשארתי חסר מילים, עצוב ומבואס, ושאלתי אותם אם אני יכול איכשהו לעזור בכל מה שקשור בהנצחה. ואני מניח שבאיסרמן הקרוב ינציחו אותו באיזושהי צורה. הייתי גם בקשר עם חגי אשלגי סביב הסיפור הזה. זהו, מה אני אגיד לך, אין מילים.
כן, גם צריך להגיד שאתה יודע, זה קרה, הבנתי, די בפתאומיות, הוא גם בימים האלה התאמן לאיסרמן כרגיל, וזה די היה משהו מפתיע.
כן, כן, וזה עוד פעם מעלה את הנקודה הזאת של החשיבות של הבדיקות, גם של הבדיקות מאמץ, אבל מעבר לזה של הבדיקות היותר רציניות, האקו לב במאמץ, הצנתור הווירטואלי, אתה יודע, כל הדברים האלה, שאני חושב שהם לא בולט פרוף, כן? זה לא שאם תעשה את כל הבדיקות האלה, אז אתה מחוסן, ואתה חסין, ואתה כאילו יכול להיות בטוח שלא יקרה לך כלום, אבל עדיין, אתה יודע, הבדיקות האלה לפעמים מגלות כל מיני דברים שיכולים להציל חיי אדם. ולכן אני מאוד מעודד את האנשים בגילאים האלה של ה-50-60 ללכת להיבדק, לעשות בדיקות יותר רציניות מאשר רק הארגומטריה הבסיסית שהחוק מחייב.
כן, וגם צריך להגיד שגם הקדשנו פה חלק מאוד גדול באחד הפרקים, גם דיברנו על הבדיקות וגם אחרי שאתה ביצעת בדיקה דומה, אז אנחנו מאוד מאוד ממליצים לעשות את זה, כי אתה יודע, כל פעם הסיפורים האלה מגיעים מחדש, ועצוב מאוד לשמוע את זה.
לגמרי.
טוב, אז במעבר חד, בואו לפני שאנחנו מתחילים לדבר על אליפות העולם, כל פעם מצטבות לנו שאלות, אז אנחנו חייבים לענות על השאלות האלה. יש לנו שאלה ממאזין קבוע של הפודקאסט, סגי גוטמן, שבעצם שואל שאלת FTP, והוא דווקא אומר שהיום הגרמין בעצם מספק לרובנו את ה-FTP המשוערך שלנו, אפשר להגיד, נותן לנו מספר, בלי לבצע טסט, על סמך אימונים שביצענו, ואתה יודע, הוא מכיר אותנו מהיום-יום. אז הוא בעצם שואל על הדיוק של המספר הזה, מה אנחנו חושבים עליו, האם הוא מדויק?
האמת זו שאלה טובה. אני, אתה יודע, מתמודד עם השאלה הזאת לא מעט. אתה יודע, גם הגרמין יודע לעשות איזו הערכה, גם הטריינינג פיקס, ותמיד השאלה היא כמה הערכה עוד מדויקת. קשה לדעת משהו חד משמעי, כי אנחנו יודעים ש-FTP, הדרך היחידה לבדוק אותו בצורה מדויקת זה במעבדה. כל השאר זה הערכות. אני תמיד בעד לעשות טסט של שעה בחוץ, או לעשות איזושהי תחרות שנותנת אינדיקציה ל-FTP האמיתי, מה שנקרא. שוב, אני אומר, מרבית הספורטאים מעריכים את ה-FTP שלהם יותר גבוה ממה שהוא באמת. אני כבר קצת חוזר על עצמי, כבר קצת שחוק המשפט הזה, אבל אני תמיד נתקל בדבר הזה. זה נורא כיף לחשוב שה-FTP שלך הוא 5 וואט לקילו, אבל כשאתה מנסה להחזיק את הוואטים האלה לאורך שעה, זה בדרך כלל לא ריאלי. במקרה הטוב זה ריאלי באיזה 20 דקות בעליית תלולה, שזה גם בעייתי, כי אם זה כל הטסט שאתה עושה, אז אתה יודע, לקרוא לזה FTP, אני לא בטוח שזה מה שקוגן התכוון. האם הגרמין יודע להעריך את זה בצורה מדויקת? מהניסיון שלי, לא רע, לא רע. אני לא בטוח שזה 100% מדויק, אני חושב שלפעמים זה קצת נמוך.
רגע, אתה אומר את זה כי אתה גם לא מעריך את עצמך, נכון? או ש... איך כי אמרת, אתה יודע...
אני קובע את ה-FTP של עצמי. אני קובע את ה-FTP של עצמי, האמת. אבל אני... רוב האנשים חושבים שה-FTP שלי הוא יותר גבוה ממה שאני שם אותו בשעון. אגב, עשיתי טסט לא מזמן, אז אני יודע למה אני קובע את ה-FTP שאני קובע. הוא לא מנותק מהמציאות. והשאלה היא, תראה, האלגוריתם של גרמין, זאת שאלה טובה, אני לא יודע, לא מכיר אותו על בוריו, כי אנחנו לא יודעים אותו, הוא לא מתפרסם. אני מניח שהוא חכם מאוד. השאלה תמיד אם הוא יודע לשקלל דברים כמו, למשל, טמפרטורה, שאתה מתאמן בטמפרטורה גבוהה. השאלה אם הוא יודע לשקלל טופוגרפיה, השאלה אם הוא יודע לשקלל אינדור, כי בסוף אתה עושה, נגיד, איזה כמות של אימונים, ואז הוא משערך את ה-FTP שלך. עכשיו, תן לך דוגמה, אנחנו נמצאים בסתיו. יכול להיות שעכשיו מזג האוויר הולך להשתפר, ובאימונים אתה תצליח להיות על וואטים יותר גבוהים לאורך יותר זמן, או תצליח להיות על וואטים יותר גבוהים ביחס לדופק, ואז יכול להיות שהגרמין יגיד, וואלה, ה-FTP שלך ישתפר. השאלה אם הוא באמת ישתפר. אתה מתכוון לו שפשוט המזג האוויר ישתפר, ואז ה-FTP שלך הוא כאילו יותר טוב, שזאת שאלה שהיא תמיד נכונה, כי זה לא רק ה-FTP, זה גם יכול להיות ה-running threshold או כל דבר אחר, כן? אז אנחנו יודעים שברגע שהמזג האוויר משתפר בסתיו, תמיד כולם נורא משתפרים. אוקיי? עכשיו, זה לא באמת כזה שיפור אמיתי, זה פשוט המזג האוויר, התנאים משתפרים, אז לכאורה אתה מצליח לרוץ יותר מהר, נגיד, על דופק מסוים, או לרוץ בקצב מסוים על דופק יותר נמוך. ואז אנשים תמיד אומרים, וואו, בוא'נה, השתפרתי וזה. אני אומר, כן, תמיד בנובמבר כולם משתפרים.
כן.
כאילו, תמיד, אז זה גם בהקשר של ה-FTP של הגרמין. אבל שוב, אני חושב שהוא משערך את זה די טוב, כאילו. אבל אנחנו גם לא יכולים לדעת. אם לא נעשה בדיקה במעבדה, לא באמת נדע. ניתן לנו רק לקוות ולשער שהוא מעריך את זה די טוב.
אז אני מאוד מסכים איתך, ואגב, אני הגעתי לאותה מסקנות. אני גם חושב שהוא נותן בדרך כלל מספרים נמוכים יותר מהמציאות, או מזה שתעשה עכשיו טסט אמיתי. לא, יותר מדי נמוכים, זה קרוב. זה קרוב, אבל זה בדרך כלל נמוך יותר. ואני כמוך, אני חושב שפשוט באמת כדאי לעשות את הטסט האמיתי. אני לא יודע לגבי הטסט של השעה, לפחות הטסט של ה-20 דקות. הרבה אנשים, תמיד אנחנו צוחקים על זה, אבל שוכחים את הקטע של ה-all-out בהתחלה.
כן.
אז ויש היום גם את
ה-5 דקות הראשונות, מה שנקרא.
בדיוק. והיום גם יש את הרמפ טסט הזה, שגם הוכח שהוא יחסית מדויק. יותר קצר, פחות סבל. אז אני ממליץ לעשות את הטסט האמיתי. אתה יודע, מי שרוצה באמת, חשוב לו הדיוק הזה. אבל שוב פעם, ההבדל הוא לא גדול. זה התשובה.
כן. מעולה. אז נדבר קצת על אליפות העולם בחצי, שהתקיימה ממש לפני כמה ימים.
כן, היה מטורף. בוא נדבר על זה.
בוא נדבר על זה. תשמע, קודם כל, בשנה האחרונה הרגשתי שבהרבה תחרויות התרגשנו יותר מהתחרות של הנשים מאשר מהתחרות של הגברים. כי היה שדה יותר מעניין בהרבה תחרויות דווקא בנשים, והיה הקרב יותר פתוח וזה בנשים, ובגברים, לא יודע, לפעמים הרגשנו שהתחרות היא פחות טובה. אז אני חושב שגם באליפות העולם במלא וגם באליפות העולם בחצי, הגברים נתנו פייט יפה לאנשים, ובאליפות העולם בחצי אני חושב שהגברים בגדול הייתה תחרות יותר מעניינת מאשר בנשים. בנשים היה קצת ככה דליל, היו חסרות לא מעט נשים בולטות, חזקות, שלצערנו לא הגיעו לתחרות, חלק, אתה יודע, כבר עייפות מכל השנה הזאת, חלק פתועות, עניינים, כל מיני דברים. אז בואו נדבר רגע קצת, קודם כל, ברקע על המסלול, על התנאים, על המקום. התחרות התקיימה השנה בספרד, במרביע, בדרום ספרד בעצם, די קרוב למרוקו, מיצרי גיברלטר למי שמכיר. משהו ככה של כמה שעות נסיעה ממדריד, דרומה. אזור יחסית ים תיכוני, יחסית חם של ספרד. קצת דומה לארץ, אני חושב, מבחינת המזג אוויר, וגם קצת ראיתי תמונות והטופוגרפיה וזה, קצת מזכיר את הגליל אולי. כזה כביש הצפון, אתה יודע, עליות כאלה.
כן, ממש, ממש, כן.
זהו, המים היו קרים יחסית, סביבות 17-18 מעלות. המסלול רכיבה הוא סופר הררי. זה המסלול רכיבה אולי הכי הררי שהיה אי פעם באליפות, כי זה יותר הררי אפילו מניס, והיה משהו כמו 1,700 טיפוס על 90 קילומטר, זאת אומרת על חצי איש ברזל,
כן.
שאם ננרמל את זה לרגע לאיירומן, זה 3,400, שזה יותר מהאיסרמן.
כן, זה המון.
ו- כן, יותר מניס, יותר מלנזרות, לדעתי, יותר מכל תחרות אחרת, יותר מווילס. בוא נגיד, אם זה היה מלא, זה היה כנראה המלא הכי הררי שהיה עד היום מבחינת תחרות של איירומן. זהו, והריצה היא יחסית מישורית, אבל היא לא פלט לגמרי. היה שם טיפה רולינג כזה עדין, וכמה גשרים כאלה מלאכותיים שהם בנו למעבר קהל, והריצה לא הייתה פלט לגמרי. אז זה מבחינת ככה המסלול וכדומה. ביום של אנשים, יום שבת, אני חושב שגם הים היה יותר צ'ופי, וגם הייתה הרבה יותר רוח. והייתה רוח צד בירידה. ראו ממש את לוסי וטיילר ניב ממש נזרקות ככה עם האופניים בירידה. הם ירדו שם את הירידה הארוכה בסביבות 70-80 קמ"ש, והגברים ירדו לדעתי מעל 90 קמ"ש. אז ביום של הגברים הייתה פחות רוח, אבל ביום של אנשים זה היה נראה די, מה שנקרא באנגלית, סקצ'י, אוקיי? זה היה נראה קצת גבולי. ואני יודע שהיו שם גם, היו התעסקויות. אוקיי? היו את הזכויות ברכיבה, כן.
כאילו, אני יודע, לא שמעתי על הירידות, אבל אוקיי, לא נעים.
כן. אז זה בגדול. בואו נתחיל מאנשים.
כן, כן. קודם כל, רגע, לפני שנתחיל הרגע, אני חייב להגיד משהו. מבחינת איך שזה מצטלם מהצד, אתה יודע, ועניין של לעקוב אחרי תחרות כזאת, אתה יודע, עם תנאים כמו שתיארת, שמע, זה נראה חבל הזמן, אתה יודע, כל העליות, הירידות, הטופוגרפיה המשתנה ברכיבה, זה עושה את שלו. אתה יודע, תמיד השוואה היא מול הוואי כזה, תחרות שטוחה, עם שענוף לא יותר משתנה. שמע, אני חושב שזה כן משהו מדהים לראות, וגם הריצה פה הייתה מגניבה, אתה יודע, חלקים עם הקהל, היה את החלק על המפרצון, אני חושב שזה היה מגניב לגמרי, ובאמת מסלול שמצדיק אליפות שכזו.
כן, מסכים איתך ב-100%, אני בעד מסלולים הרריים. אני גם טוען שצריך לשנות מסלול הרכיבה בהוואי ולהפוך אותו להרבה יותר הררי. להשאיר את התחרות בקונה, פשוט לשנות את המסלול רכיבה. ואני מסכים איתך, זה מייצר הרבה יותר עניין מאשר כל המסלולים המישוריים האלה שכולם יושבים בשיירה. במיוחד בגברים. זהו, בוא נדבר רגע על אנשים. בנשים, כן. לוסי כרגיל יוצאת קדימה לשחייה, שוחה כל לקוח, טיילר ניב ועוד כמה שחייניות טובות מנסות לשחות עליה, לא באמת מצליחות, אבל יצאו יחסית קרוב אליה מהמים. כמובן, טיילר ניב סוגר את הלוסי, ומתחיל קרב בין טיילר ללוסי.
סוגרת מהר, צריך להגיד שסוגרת יחסית מהר.
כן, כן. ומתחיל קרב שהוא סוג של סגירת מעגל ממשהו שקרה לפני חודש. שתיהן היו הראשונות באליפות העולם במלא בהוואי, ושתיהן לא סיימו את התחרות. לוסי בעלה עצר אותה 15 קילומטר בערך לסיום, באנרג'י לאב, וטיילר מגיעה משהו כמו 3-4 קילומטר לסיום ומתמוטטת. ושתיהן היו בספק לגבי אליפות העולם בחצי, אמרו, כן יבואו, לא יבואו, מכת חום, לא מכת חום, התייבשות, מה, זה מסוכן, לא מסוכן, הם התאוששו, לא התאוששו. בסוף שתיהן באו, היו מדהימות, נתנו הופעה, נלחמו בקרב משלהן, בגדול, מההתחלה עד הסוף, זה היה טיילר נגד לוסי, וכל השאר ברקע. היחידה שהייתה, נגיד, באזור חיוג, סוג של חשבנו אולי תסגור עליהן, הייתה קייט מתיוס, שירדה לריצה 3-4 דקות אחריהן, אבל מתישהו חטפה איזו התכווצות, מתיחה, לא בדיוק ברור מה, כנראה שזה סוג של משהו שהיא גוררת מאז ה-247 שלה בהוואי. וזהו, אז באיזשהו שלב באמת לוסי וטיילר רכבו ביחד. בעבר טיילר הייתה נותנת גז באופניים ובורחת לכל אחת, כולל ללוסי. אבל הבנות האחרות סגרו קצת הפער ברכיבה.
כן, אבל אבל זה לא רק זה, לדעתי גם, כמו שאמרת, היה את הוואי, והיא ידעה גם איך הוואי נגמר. נכון, זה לא מלא, אבל אני חושב שגם יש פה הפקת לקחים, והיא לא רצתה ללחוץ, לתת פה איזה אולאוט כזה ולהתפרק בסוף.
יכול להיות, יכול להיות. שורה תחתונה הם ירדו לריצה פחות או יותר ביחד. טיילר ירדה לפניה קצת, אני חושב, לפני לוסי, אבל לוסי רצה יותר טוב, סגרה עליה, הגיעה אליה, הם רצו ביחד, ומתישהו לוסי נתנה גז וברחה לה. ותשמע, לא יפה להגיד, אני מאוד אוהב את טיילר ניב, אבל אני פשוט חושב שהיא מוגבלת. היא מוגבלת בריצה.
לא, אתה לא יכול להגיד את זה.
דפק אותה בימי ה-ITU, אוקיי?
אתה לא יכול להגיד את זה.
דפק אותה ב... זה דפק אותה בימי ה-ITU, אני יכול להגיד את זה בתור רץ גרוע, אני יכול להגיד את זה. זה דפק אותה בימי ה-short distance, זה דופק אותה עכשיו בימי ה-middle distance, וגם בימי ה-long distance שלה. היא חייבת לשפר את הריצה, כי החוזקה שלה באופניים, היא כבר לא נותנת לה מספיק גאפ לריצה. אתה יודע, דניאל עריף ניצחה תחרויות גם חצי גם מלא, סווים בייק, בעיקר בייק. הייתה פותחת נכון. כל כך הרבה פער, וכולם היו סוגרות עליה בריצה. אבל היא הייתה פותחת כל כך הרבה פער באופניים, שהן לא היו מצליחות להגיע אליה לפני השאר סיום. טיילר פותחת קצת פער באופניים, אבל לא מספיק. כבר לא מספיק.
כן, אני מסכים. ועדיין אני מסכים, נכון, חסר לה משהו בריצה, אבל אני מרגיש כאילו יש פה עוד משהו נוסף. לא יודע, נכון, היה תקופה שהייתה פשוט בלתי מנוצחת. זה הרבה מהרחיבה, אבל כאילו נראה שאוברול היא הייתה עושה ביצועים יותר טובים, ומשהו לאחרונה, אני מרגיש שקצת לקח אותה אחורה. נכון, זה גם הריצה, אבל דעתי זה לא רק הריצה. אבל נראה, אתה יודע, יש לה את דן לורינג כמאמן, אני מאמין שאנחנו עוד נראה טיילר יותר טובה.
יכול להיות, יכול להיות, ימים יגידו. בכל מקרה, קייט מתיוס כאמור לא סיימה, ובסוף מי שסיימה מקום שלישי זה ספורטאית שלא באמת הכרנו. גרמניה, שאנחנו לא באמת מכירים, מהשורט דיסטנס, ששאלו אותה ברעיונות, טוב, עכשיו שהצלחת להגיע לפודיום באליפות העולם בחצי, אז את נשארת במידל דיסטנס, היא אמרה, לא, זה לא מעניין אותי, אני לא אוהב את הענף הזה, אני חוזרת למרחקים הקצרים.
גדל.
וזה היה נחמד לשמוע את זה. זהו, מה אני אגיד לך? אולי עוד מילה על לוסי? כתבתי פה בנקודות שלנו, כשלוסי טובה, היא מעולה. ראינו את זה בזמנו כשהיא ניצחה את האליפות העולם בחצי בסנט ג'ורג', ראינו את זה בהוואי שהיא עשתה wire to wire, לפני שנתיים שניצחה את האליפות, וראינו את זה ביום שבת האחרון.
כן, כן, אבל אני אסייג פה קצת אולי. נכון, מצד אחד ככה זה נראה, אבל צריך להגיד שכל השנה נראה שהיא הייתה טובה מאוד בחצי מרחק, ב-T100, נכון? במרחקים היותר קצרים. כי נשמע שכן היה שם אולי איזה מיקוד שם גם, והיא מאוד השתפרה בריצה, לפחות במרחקים האלה. האם זה נכון גם לגבי המלא? אני לא יודע באופן חד משמעי להגיד משהו כזה.
בוא נראה, ימים יגידו, שנה הבאה בוואי, בוא נראה.
כן, אבל שוב פעם אני חייב להגיד, אתה יודע, כל פעם אני אומר את זה, אבל אני פשוט לא נרגע מזה, מהרמה וכמה שהיא עולה, זה מטורף לראות את זה. רגע, ולא אמרנו מילה על סולבי, אלופת העולם, בנשים, באיש ברזל מלא. שמע, היא גם עשתה חתיכת ביצוע, היא סיימה מקום 6, נכון?
כן.
שמע, בשבילה זה מדהים. מדהים, מדהים. כן. אני לא חשבתי שהיא יכולה להגיע לסיים שישית עם המבנה שלה, ומדהים.
כן, לגמרי. היא אמרה אחרי התחרות שהיא לא באמת התאמנה בשבועות האחרונים, היא לא הייתה מפוקסת, עסקה בכל מיני רעיונות, חסויות, זה, אתה יודע, אחרי שאתה מנצח את אליפות העולם, זה לא קל. תרם לדבר על הגברים, אז גם לדבר על קספר, אבל בהחלט סולבג עשתה ביצוע יפה, סיימה שישית, וואלה, אחלה, מכובד.
כן, כן. אחלה. גברים?
יאללה, תתחיל אתה.
טוב, שמע, היה חתיכת שדה. בשחייה, אני חושב שיצא בחור שאני פחות מכיר, אבל שוב פעם, בתחרות האלה אנחנו רואים, כמו שאמרת, הרבה מאוד מתחרים דווקא מהחצי מרחק, כאילו, מרחקים היותר קצרים, נכון? שמגיעים ופתאום מתחרים, הרוב אנחנו פחות מכירים. גם כאן יצא הבחור, לפחות שאני לא מכיר. אבל מה שכן היה פה, לפחות ב-T1, היה שם כאוס מוחלט, הם כולם יצאו ביחד. אני חושב שהרבה זמן לא ראיתי משהו כזה, שיש כל כך הרבה אנשים על ההתחלה בשטח החלפה. כמובן, כל הפייבוריטים היו שם, גם יאלה גיינס, וחשוב להגיד, גם קספר היה שם. הוא היה מאוד קרוב לראשונים, שגם, אני חייב להגיד שלמרות שהוא אלוף העולם במלא, עדיין מפתיע אותי באמת שהוא עדיין יוצא ככה טוב, גם כאן יצא די טוב בשחייה.
קודם כל, ההתרסקות של יאלה גיינס, איך שהם יצאו
לרכיבה. כן, איך שהם יצאו, כן.
הוא נתן וחד החלקה בכיכר, חטף שפשופים, הקם את המעביר האחורי, יצא בנס, כי הוא יכל להמשיך לרכוב, ואני אגיד לזה עוד כמה מילים, הוא המשיך לרכוב, אף לו המכשיר, המחשבון רכיבה.
וואלה.
והוא רחב, כן, הוא רחב בלי מספרים, בלי נתונים, בלי ואטים, בלי כלום, פשוט רחב ככה. ובאיזשהו שלב, ההילוכים לא עבדו לו טוב. אז בעלייה, קספר אמר לו, מה קורה? אז יאלה גיינס אמר לו, לא משהו, ההילוכים שלי לא עובדים טוב, ונפלתי והתעקם לי המעביר האחורי. אז קספר אמר לו, תעצור למעלה, תנסה ליישר את המעביר האחורי, ותראה, אולי אתה צריך ליישר אותו. וזה מה שהוא עשה. הוא עצר למעלה, יישר את המעביר האחורי, כן. והוא אומר שאחרי זה באמת ההילוכים עבדו לו טוב. והוא אומר, כאילו, אני חייב את התחרות שלי לקספר, כאילו, אם קספר לא היה זורק לי את המילה הזאת, לא יודע מה היה קורה. אז בעצם קספר עזר לילה לנצח וואו. את קריסטיאן.
לא, לא הכרתי את זה, שבא...
כן.
מגניב.
כן. כן, כן, אז אתה יודע, אני בטוח שקריסטיאן לא אהב לשמוע שקספר עזר לילה לחשוב איך לסדר את המעביר האחורי, כי קריסטיאן הוא מאוד תחרותי.
אני כן רוצה להגיד משהו, אבל... כן, אני רוצה להגיד משהו עוד על הרכיבה של הגברים, ששוב פעם אנחנו רואים פה איזה משהו אופייני של הזמן האחרון. החבר'ה הצעירים, שומברג ורידל, נראה שאתה יודע, מפוצצים ברכיבה, ואפשר להגיד, גומרים לרבים אחרים את התחרות. כי, אתה יודע, כולם מדברים על הקצבים, על הוואטים שהם נותנים שם, וזה מספרים מטורפים שמחזיקים לאורך כל הרכיבה. עוד ברכיבה כזאת שכל כך חררית, אז ממש, אתה יודע, זה סוג של משנה את המשחק, כי, אתה יודע, הרוב, בסוף של דבר הבאים, בונים על איזו אסטרטגיה מסוימת, אבל זה מפרק את כל האסטרטגיות. אתה יודע, אתה בסוף רוצה להידבק לראשונים. אני חושב שבתחרות כזאת, עם כזה שדה, בסוף אנחנו תמיד אומרים, race your own pace, אז אתה פשוט כבר לא יכול להרשות את זה לעצמך. אתה כאילו חייב ללכת עם החבר מקדימה, וגם ראינו את זה. מי שנמצא בקדמת הרכיבה, בסוף גם מסיים מקדימה איכשהו בריצה. כאילו, הם שורדים את זה, ולרוב מסיימים, אתה יודע, באמת בסירה הראשונה. אבל באמת, מדהים לראות את זה עם החבר'ה הצעירים, שאתה יודע, פעם היית אומר, מי שמפוצץ ככה ברכיבה, תמיד היה מתפגר, ואתה יודע, מסיים מקום 16, ככה, אתה יודע, בריצה, אבל שמע, גם עכשיו, אתה יודע, אתה רואה שומבר כזה, נהיה לי סיים רביעי, מטורף, אתה יודע, הם מצליחים להחזיק את זה.
מסכים איתך ב-100%. בגדול, החצי היום זה אולימפי, רק פשוט יותר ארוך, מבחינת הדרך שמתחרים בה. הם פשוט לוחצים פול גז מההתחלה עד הסוף, מי שמחזיק מחזיק, מי שלא מחזיק לא מחזיק, אבל הם מתחרים פירלס, פשוט לוחצים פול גז מההתחלה, ואתה לא יכול להיות יותר מדי טקטי ולשמור כוח ולתת למישהו לברוח לך 3 דקות באופניים, כי הסיכוי שתסגור 3 דקות נגיד בריצה על כולם הוא אפסי. אתה יכול לסגור על חלק. גם אם אתה רץ על איזה ג'ייסון ווסט כזה, או מט הנסון, או לא משנה מי, אתה לא תסגור בריצה יותר מ3 דקות, גם אם תסגור 3 דקות. אז אתה חייב לרכוב חזק, וכשרוכבים חזק, אז חלק משלמים על זה, וחלק מנצחים את התחרות.
זה ממש ככה. ועדיין...
זה בגדול. כן.
כן, עדיין, אתה יודע, כל פעם באמת לראות את זה מחדש, כי זה, אתה יודע, זה מספרים, מדברם שם, אתה יודע, על זמנים מאוד ארוכים, על 400 ואט, ורגע, לא הזכרנו, היה עוד בחור פה בכל הדבר הזה, מגנוס דיטלב. אמנם הוא לא נתן את הביצוע שאינו רוצים ממנו, אבל גם, שמה, ברכיבה הוא מאוד התקדם, גם לקח איתו אנשים. אני חושב שאולי פה רואים שהוא... חזר להיות המאגנוס שאנחנו מכירים ברכיבה, הוא פחות החזיק את הריצה כמו שאנו רוצים, אבל אתה יודע, זה שגם אנשים מצליחים לרכוב איתו בקצבים האלה, וואו, אתה יודע, גם לראות את זה מהצד, שמע, זה מה שבסוף עושה את זה, לפחות למעריצים כמונו בתחרות האלה, שמע, כיף לראות את זה, הרבה אקשן.
לגמרי, לגמרי, ואני חושב שמאגנוס זה סיפור דומה לטיילר ניב. הוא לא יכול לנצח תחרות היום, כי הוא שוחה טוב, רוכב מדהים, ורץ טוב. הוא לא רץ מעולה. וזה בעיה. בעיה כי הוא כבר לא מצליח לפתוח באופניים פער, שמשאיר אותו במשחק לריצה. ואותו דבר ראינו עם ריקו בוגן. אתה יודע, אני חושב שמאגנוס וריקו בוגן הם שני הרוכבים הכי חזקים. אבל הם לא מצליחים כבר לפתוח פער, במיוחד לא כשיש שדה גדול, ויש שיירות ארוכות. אפילו במסלול עם 1,700 טיפוס, היה שם שיירה של 8-9 אנשים, והם לא מצליחים לנתק את זה ולברוח. ואז, אתה יודע, הם יורדים לריצה עם ילה גיינס וקריסטיאן בלומנפלד וזה, והם פשוט אין להם שום סיכוי לריקו בוגן ומגנוס וכל החבר'ה האלה.
כן, אני גם חושב שאחרי התחרות, אחרי התחרות כתבתי לכם שמגנוס דיטלב כבר לא במשחק פשוט. זה עזוי, אתה יודע, עד לפני שנה וחצי, אתה יודע, אמרנו שהוא ינצח את האליפות עולם, ותוך שנה וחצי, איך הרמה עלתה. וגם אני אומר לעצמי, אתה יודע, מתחרים שאנחנו מכירים ואוהבים, כמו סנדרס, שגם היה אמור להשתתף כאן, אתה יודע, לפני הפציעה שלו, סם לונג כזה, איפה? הם בכלל לא... האם בכלל הם היו מגיעים לעשירייה הראשונה בתחרות הזאת? אני לא בטוח.
גם אני לא בטוח, כי הם יוצאים מהמים בפער, סוגרים נגיד באופניים, אבל משלמים על הסגירה הזאת, וגם ככה הם לא רצים ברמה של בלומי ושל ילה גיינס, אין מה לעשות, אתה יודע, עם כל הכבוד לכולם.
כן, בוא נדבר על הריצה הזאת, דווקא אולי על הקרב.
בוא נדבר על הריצה, כן. אז אתה יודע, ירדו לריצה חבורה טובה עם רידל ושומברג וקספר ובלומי ו... ילה גיינס, וזה היה די ברור שיש שני רצים שהם בליגה אחרת מהשאר, כנראה. בלומי נגד ילה, וזה מה שהיה. באיזשהו שלב זה נהיה קרב ביניהם, הם הצליחו לברוח לכל השאר. ואני רוצה להגיד לך משהו. איידן ויילד בשנה האחרונה איבד אצלי הרבה מניות כבן אדם וכספורטאי. בתקופה האחרונה, בלומנפלד גם. אוקיי? אני חושב שהוא מתחיל קצת להיות... קצת להיות יותר מדי טקטי על גבול ה...
מה, זה שהוא לא הוביל דקה בריצה? למה אתה מתכוון?
זה לא רק שהוא לא הוביל דקה בריצה, הוא גם אומר לילה גיינס תוך כדי ריצה שהוא מחכה לקספר, שזה קשקוש, שהוא לא מוביל בריצה כי הוא מחכה לקספר. אוקיי? כאילו עכשיו, מה שקורה אחרי כל תחרות, הוא אומר, כן, אמרתי את זה או עשיתי את זה כדי, כי היה לי קשה או כי רציתי לתחמן את המתחרה שלי או זה. עכשיו, אתה יודע, כשהוא מודה בזה אחרי התחרות, שהוא יצא קצת, לא יודע איך לקרוא לזה, אז בסוף הוא מאבד קרדיט. אתה מבין? זה כאילו בסוף שם אותו במקום לא טוב, כאילו. ויאלה גיינס, אני יכול להגיד לך, שמעתי כמה רעיונות איתו אחרי התחרות, הוא כבר מתחיל להימאס לו מזה, והוא על כל ההתנהגות של בלומנפלד, וקצת הקומבינה הנורווגית, שהם מתחילים להתחרות יותר מדי ביחד, בטקטית וזה. והוא אומר, ברגע של מרטין ולנריל יחזור, אנחנו נהיה הגרסה הבלגית של הנורווגים, וגם אנחנו נתחיל להתחרות ככה.
גדול.
וזה אחד הדברים שאני חושב שאנחנו הולכים לראות בשנים הקרובות, זה באמת קצת יותר אסטרטגיות קבוצתיות בתחרויות האלה. אתה יודע, וזה יהיה על השולחן ולא מתחת לשולחן, שפשוט נראה את זה קורה. אתה יודע, אנחנו רואים את זה קורה באופניים, בטח ובטח, בכביש. אנחנו רואים את זה קורה לפעמים בתחרויות אופני ערים, ועכשיו רואים את זה קורה בגרבל. ואני חושב שאנחנו נתחיל לראות את זה במידל דיסטנס ובלונג דיסטנס, שפשוט, כמו שהנורווגים קצת עשו בניס, פתאום נראה את הבלגים או את הגרמנים או את הזה, מתחילים להתראות קצת ביחד, כאילו, נגד השאר.
כן, שמה, זה מעניין, כי באמת אני מודה שלראות מהצד את מה שהיה, שבלומי שם לא בלדקה, וממש, אתה יודע, שיחק את המשחק הטקטי, זה היה קצת מעצבן. עדיין, שמה, הם רצו, אני חושב, מהקילומטר השישי, ביחד את כל הריצה, שזה די מטורף. ואני חייב להגיד שאתה יודע, אתה אומר, נכון, הוא אמר לו שהוא מחכה לקספר וזה, אבל אתה יודע, לא פעם ראשונה שאני שומע משהו כזה, גם עם בראונלי, אני זוכר זה משהו שהיה, אתה יודע, גם היה הרבה פעמים צועק למתחרים שלו, זה לא משהו שגם אני שומע פעם ראשונה, זה משהו אני חושב שבא מהאולימפי יותר, כי מהרחיבות דרפטינג, אבל בסדר, אתה יודע, בוא נדבר על דווקא על הספרינט סיום שהיה שם. שדווקא בשידור, אני חושב שפחות ראו אותו טוב, אבל אחרי זה יצאו כל מיני סרטונים, שבאמת היה אפשר לראות מה קרה שם.
כן, אז בלומנפלד ניסה לברוח ליאלה גיינס בקילומטר שניים האחרונים, לא הצליח, ובסוף יאלה גיינס עקץ אותו במאות מטרים האחרונים, והיה שם עוד איזה שתי פניות כאלה לתוך השער סיום, וזהו, בלומנפלד לא יכול להגיב לזה. בסופו של דבר יאלה גיינס ניצח בפער קטן של 2-3 שניות. בלומי הגיע מיד אחריו, והאמת ששלישי הגיע קספר, אלוף העולם במלא מניס לפני חודש וחצי, חודשיים. שוב, שני נורווגים על הפודיום מתוך שלושה. ובוא נגיד, עכשיו היה אליפות העולם בחצי ומלא, היו סך הכל שישה מקומות על הפודיום במצטבר. חמישה מהם לקחו נורווגים, כן? היחידי שהצליח להשתחל לפודיום זה יאלה גיינס בחצי, שזה מאוד מרשים, אין מה להגיד.
כן, אני חייב להגיד שהיה כאן עוד משהו בספרינט סיום, ואני חושב שפחות ראו את זה, ופשוט אחרי זה, ממש אולי לפני איזה כמה שעות, ראיתי איזה סרטון, שהיה ממש לפני הסיום, הייתה מין פנייה כזאת שצריך לבצע, וזה ממש לוקח אותך במין שער, במסלול צר מאוד לשער סיום. כל אחד רצה להיכנס ראשון לפנייה. אפשר לראות שבלומי, סוג של התנגח קצת בילה, ממש כתף לכתף, ממש כאילו כמו שעושים בספרינט סיום של אופניים. היה ממש כזה מפגש אחד של השני, הם פגעו אחד בשני, ילה לא ויתר לו, וסוג של דחף אותו חזרה. צריך לקחת בעצם ראשון את הפנייה הזאת. זה הקטע, כי אני חושב שבלומי תמיד דווקא מאוד אגרסיבי, וכן, מהרבה מאוד אנשים, כן, איכשהו תמיד הצליח לקחת את הפער הזה, אבל כאן לא, הוא פשוט לא ויתר לו, וממש הצליח להיכנס ראשון לפנייה הזאת, שזה קטע חזק, שהוא, אתה יודע, הוא עמד על שלו, וזה מה שדעתי בסוף גם נתן לו את הניצחון. אם בלומי היה נכנס ראשון בפנייה הזאת, הוא לדעתי היה מנצח, כי היה מאוד מאוד קשה לעקוף במסלול הצר הזה, ופשוט בשידור, מישהו פתאום החליט שהם צלמים את זה מלמעלה, וממש לא ראו טוב את הסיום, אז זה קטע, לראות פתאום את הזווית האחרת הזאת, וממש, אף פעם לא ראיתי ממש התנגשות כזאת, בין שני מתחרים לקראת הספרינט סיום, אז שמע, זה היה מגניב, וסחטן על ילה.
בהחלט, מסכים איתך לגמרי, שיחק אותה, ניצח. תשמע, אני אוהב אותו, הוא ספורטאי טוב, לא יודע, אני מרגיש שכאילו, אתה יודע, הוא מתחרה יפה, הוא מתחרה טוב, ולא יודע, משהו בווייב שלו אני מתחבר אליו. נשמע שהוא צנוע, לא מתנשא, ואתה יודע, ניצח בצדק, היה הכי חזק, שמר על התואר, היה אלוף העולם בחצי שנה שעברה בטאופו ניו זילנד, והצליח לנצח שנה שנייה ברצף, שזה תמיד יפה. מה עוד שמתי לב? ארבעה חבר'ה שהיו על בטופ 10 בהוואי, סיימו טופ 10 גם עכשיו במרבה, בגברים, שקספר ובלומי זה שניים מהם, וחוץ מזה גם רידל.
רידל, רידל, אני לא חושב, לא זוכר, לא זוכר, הוא היה מקום 8 לדעתי הוא סיים, אבל אני כן יודע שלפני התחרות, אני חושב שהוא הגיע עם פציעה. על זה פציעה מסוימת, ואני זוכר גם הוא כתב שהוא לא יודע איך יהיה לו הריצה, ווואלה, הוא עדיין שיחק אותה.
לגמרי. תקשיבו, ושומברג שיחקו אותה השנה, באמת.
כן,
הם,
כן,
הם,
כן.
בוא נגיד, הם תגלית העונה.
כן, אבל באמת מעניין אותי לאן זה יתקדם. אני מקווה מאוד שזה לא אירועים חד פעמים שאנחנו רואים, ואני מודה שמהצד, כמו שאמרתי קודם, זה נחמד לראות את כל הפיצוצים האלה בהתחלה, ברחיבה, שניהם שוחים מעולה, אבל אני מקווה גם שזה בסוף יגיע ליותר מזה. שנראה כאן ביצוע כזה שלם, אבל הם עוד צעירים גם, נכון? אז
כן, כן, הם צעירים מאוד, הם בשנות ה-20 לחייהם, המוקדמות אפילו, ואני חושב ששניהם כוח עולה. שומברג הזה הוא מפלט. אני חושב שהוא באמת פוטנציאל מדהים.
טוב, אז דיברנו יאללה מספיק על אליפות העולם בחצי. בואו נדבר קצת על נושאים מקצועיים גם, ואתה יודע, זה גם איכשהו מקשר אותנו גם בלומי נניח לנושא הזה, וההבדל בין להיות רזה לבין הרזיה בספורט סיבולת. כבר התייחסנו לנושאים דומים, אבל אולי דווקא גם בהקשר של בלומי, ובואו נתייחס לזה עוד קצת.
כן, תשמע, אני תמיד אומר, יש הבדל בין להיות רזה לבין דבר שנקרא הרזיה, תהליך הרזיה, אוקיי? למה אני מתכוון? קודם כל, אני חושב שבספורט הישגי, המטרה היא לא להיות הכי רזה שאתה יכול, המטרה להיות הכי מהיר שאתה יכול, הכי חזק שאתה יכול. כבר דיברנו על זה לא מעט, על ההבדל בין הקטע האסתטי לבין הקטע הפסיכולוגי של לעלות על המשקל ולראות מספר מסוים, לבין הקטע של ביצועים ספורטיביים. וזה שלפעמים הדברים מתחברים טוב, ולפעמים יש פער ביניהם ואפילו יש סתירה ביניהם. אני טוען שלכל אחד יש איזה body composition, שהוא ה-body composition שלו, שהוא נולד איתו, הוא גנטי, אוקיי? כמו שלכל אחד יש, נגיד, זרועות באורך מסוים, אצל חלק זה פרופורציונלית, נגיד, לגובה, זה זהה, אצל חלק זה קצר יותר, אצל חלק זה ארוך יותר, או אותו דבר אפשר לחלק את הפלג גוף עליון ופלג גוף תחתון, חלק אנשים יש להם רגליים ארוכות וטורסו קצר, וחלק מהאנשים להפך. אז אותו דבר זה body composition, כלומר, אנחנו יודעים שיש דפוסי גוף שונים מאדם לאדם, וחלק מהאנשים הם, נגיד, מאוד רזים, אפשר אפילו להשתמש בשמות של זה המקצועיים, אבל לא באמת חייבים, וחלק מהאנשים יש להם מבנה יותר מוצק או דברים כאלה, רואים את זה גם אצל גברים וגם אצל נשים, ואני חושב שהרבה פעמים בספורט סיבולת יש איזה נטייה לחשוב שיש איזה מבנה גוף שהוא האופטימלי, כי לפעמים יש רפרנס של כמה ספורטאים טובים שהם בנויים בצורה מסוימת והם הצליחו, אז נוטים לחשוב שככה אתה צריך להיראות כדי להיות טוב בספורט סיבולת. ואם אתה לא נראה ככה, אז אתה צריך לעשות את המקסימום כדי להיראות ככה, ולשנות את המבנה גוף שלך. ואני חושב שאתה לא יכול לשנות את המבנה גוף שלך. אתה צריך לעבוד עם המבנה גוף שנולדת איתו. אתה יכול לעשות שינויים קטנים במיקרו, אבל במקרו, בלומנפלד לעולם לא יהיה פרודנו, ופרודנו לא יהיה לעולם בלומנפלד, כן? בטח לא בלומנפלד יהיה פרודנו. אולי פרודנו, אם הוא החליט להתחיל להתאמן לאיירוקס ולהיות דן פלוס הבא, אז אולי הוא יצטרך לשנות קצת המבנה שלו, ישים עליו המון משקל והמון מסה וזה. ובהקשר הזה, לפעמים אנחנו רואים ספורטאים מאוד רזים, שפרודן הוא דוגמה טובה, ונכון, הוא היה קצת יותר מלא בימי ה-ITU שלו וזה, אבל הוא תמיד היה גבוה מאוד, הוא 1.95 מטר, ותמיד הוא היה כזה דק יחסית והכל. לעומת זה, אתה רואה אנשים מוצקים מאוד, נגיד פרדריק פאנג כזה, שנראה כמו מקרר, הוא נראה כמו גוש, והוא עדיין ספורטאי טוב מאוד, שעשה פודיום באליפות העולם בחצי בלאטי לפני שנתיים, ואתה יודע, בנוי מאוד שונה. שניהם גרמנים, שניהם חזקים, שניהם בנויים מאוד מאוד שונה. ואני חושב שלהיות רזה, או להיות באחוז שומן נמוך עד גבול מסוים, זה לא דבר רע. כן? שוב, עד גבול מסוים. אתה יורד באחוזי שומן מסוימים, אתה כבר מאוד מחליש את הגוף, גם מבחינת הביצועים הספורטיביים, וגם מבחינת מערכת החיסון והעמידות של הגוף והכל. מצד שני, תהליך ההרזיה הוא מאוד בעייתי ומאוד מורכב. וכשאתה מנסה, כמו שהרבה אנשים עושים, גם להתכונן לתחרות סיבולת קשה וארוכה, וגם לעשות תהליך של, נקרא לזה, הרזיה, בואי נניח שהוא תהליך טוב שנעשה בצורה מדודה ומתונה, אז עוד איכשהו אולי סיכוי שזה יעבוד. ואם אתה עושה את התהליך הזה בצורה לא מדודה ולא מתונה ומנסה לשנות את ה-body composition שלך בצורה קיצונית ואת המבנה הטבעי שלך בצורה קיצונית, זה לגמרי הרסני. זה בטוח לא עובד. ואני חושב שנגיד בלומנפלד לקראת הוואי, והוא גם הודע בזה לקראת ניס, כן, ניסה להרזות, הוא גם הסביר איך הוא עשה את זה והכל, ואני חושב שזה לא עבד לו טוב בניס. אני חושב שאולי הוא הגיע לניס באופן שהוא לא אופטימלי למבנה גוף שלו, והוא קצת ניסה לעשות את זה במקביל לזה שהוא מתאמן לתחרות סיבולת ארוכה, ואולי הוא אכל מעט מדי, ובאמת ירד במשקל יותר מדי, ואני חושב שאולי אפילו פה הוא הגיע למרבה, לאליפות העולם בחצי, אני לא יודע אם הוא הלך חזרה במשקל, אבל הוא בטוח הפסיק לרדת, וזה עבד לו יותר טוב. וכל הנושא הזה הוא תמיד נושא באמת מורכב. אני למשל בן אדם יחסית גדול, אוקיי? אין מה לעשות, אני תמיד אומר, אני כבר לא יהיה 60 קילו. אני חושב שפעם האחרונה שהייתי 60 קילו, זה בבר מצווה. אני חושב שאולי גם אז כבר הייתי יותר. למה אני אומר את זה? כי אני מתאמן ויוצא להתחרות לא מעט עם חבר'ה שהם 60 קילו. ואני לפחות 75, כן? אז כאילו, וזה המבנה שלי. אני גם יותר גבוה, אבל אני גם יותר רחב, אני יותר מוצק. אני לא בן אדם קטן, ואני צריך לעבוד עם מה שיש לי. אני יכול, נגיד, להיות באחוז שומן יותר נמוך, יכול לרדת טיפה במשקל, אבל אם אני אנסה להפוך את עצמי למשהו שאני לא, זה לא יעבוד, וזה רק יזיק לי. עוד פעם, גם במיקרו, בביצועים הספורטיביים המיידיים, נגיד כוח ברכיבה, כוח בשחייה, גריפה וכדומה, וגם במקרו, בסוף העמידות של הגוף, גם מבחינת מערכת החיסון וזה, וגם מבחינת תחרות סיבולת ארוכה, שאנחנו יודעים שלהגיע אליה יותר מדי שדוף, לפעמים זה לא עושה טוב. עוד פעם, ואני לא מדבר עכשיו נגיד על מראטון נקי, אני מדבר על תחרות סיבולת באמת ארוכה, כמו איירון מן ודברים, נגיד אולטרה מראטון.
מאמץ של הרבה שעות, נגיד ככה.
כן, 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 כן. וזה תמיד נושא מעניין, אתה יודע, העניין הזה, כי אני תמיד אומר לאנשים, אל תנסה להילחם בגוף שלך, בגנטיקה שלך, תנסה לעבוד איתה, תנסה למקסם אותה ולהפוך אותה למיטבית במסגרת המגבלות, כן? אני לא חושב שספורטאי עם אחוז שומן מאוד גבוה, אם הוא יורד קצת באחוז שומן, אז זה לא ישפר אותו, כן? אם הוא סוחב עודף משקל כאילו בולט ומשמעותי. עד נקודה מסוימת, אבל מנקודה מסוימת, אם זה ה-body composition שלו, והוא שוקל X ולא Y, זה לא מעניין. הוא צריך לראות איך הוא הספורטאי הכי טוב שיש במשקל שלו, במבנה שלו, בגנטיקה שלו, ב-body composition שלו. ואני כל הזמן נלחם בספורטאים שמנסים להיות רזים כי הם רואים מישהו, או כי הם עולים על המשקל, או כי הם חושבים משהו. ואני יכול להבין מאיפה זה בא, כי בעבר גם אני חשבתי ככה, ובעבר גם אני הייתי יותר כזה, בוא נגיד ככה.
אתה יודע, לפני הפודקאסט אתה הזכרת לי, ואני אספר מהניסיון האישי שלי. אגב, הייתה תקופה שעבדתי עם תזונאי מסוים, ובאמת מאוד שמרתי על התוכנית. וירדתי מאוד דרסטית במשקל, אפשר להגיד. באמת, ירדתי מתחת למספרים שגם שנים לא זכרתי אותם. ושמע, התחלתי להרגיש באימונים, פשוט, אתה יודע, הרבה יותר חלש. במיוחד זה היה מובהק באופניים. לא הצלחתי להחזיק אותם ואטים. הייתי מתעייף הרבה יותר מהר, אבל זה משהו שפשוט, אתה יודע, משהו שאתה שם לב אליו ישר. אוקיי, אין פה בכלל שאלה. השאלה אם זה שווה את זה? לא. ואני מסכים לגמרי עם כל מה שאמרת, גם כמו שאמרתי, חוויתי את זה על עצמי, ובאמת צריך תמיד למצוא את האיזון הזה. לפעמים זה קשה, כי כמו שאמרת, אתה יודע, אתה רואה מתחרים אחרים, תמיד אתה מנסה להשוות את עצמך אליהם, אתה רוצה לראות כמו, אתה יודע, אלה שאתה שואף להיות ברמה שלהם. ולפעמים זה לא כזה פשוט, זה לא הכי נכון. אז אני מאוד מסכים עם הדברים שאמרת.
כן, אבל אני אגיד עוד מילה. אני חושב שאם מישהו בכל זאת רוצה לעשות איזשהו תהליך של הרזיה, כי הוא חושב שזה עדיף לו מבחינת ביצועים ספורטיביים, או לא יודע מה, עדיף לו לעשות את זה במקביל לזה שהוא בשיא ההכנות לתחרות סיבולת ארוכה. כי ההתאוששות מאוד נפגעת. גם ככה קשה לגוף להתאושש מכל האימונים הארוכים והקשים וזה. ואם אתה במקביל גם יורד במשקל או יורד באחוז שומן, או אתה יודע, מתחיל לנהל את התזונה בצורה אדוקה יותר, אולי אדוקה מדי, אתה עוד יותר פוגע בעמידות של הגוף, והסיכוי להיפצע, לחלות, הוא מאוד גדול, וגם הסיכוי להגיע בסוף לתחרות חלש, הוא גדול. אז תמיד אנחנו אומרים, אם אתה רוצה לעשות תהליך כזה, אז תעשה אותו away from the money time, כלומר,
כן.
לא בשלושה, ארבעה חודשים שאתה מתכונן לתחרות בשיא ההכנות, כאילו, אלא בוא נגיד באוף סיזן או לא יודע מה, כאילו, לא, לא, לא במהלך ההכנה לתחרות ארוכה, שם אתה צריך לשמור על מה שיש ולהקפיד לפעול והכל ולא לא לנסות לרד במשקל.
כן, חד משמעית, למרות שלפעמים זה קצת קשה, כי אנשים אומרים לעצמם, אוקיי, בוא, אני אנצל את זה. גם ככה אני אתאמן לנחיש ברזל או תחרות ארוכה, אולטרה. יש לי את האימונים האלה. אני ארד בקלות במשקל. אני פשוט יוכל פחות. גם באימונים אני יוכל פחות. אחרי אימונים אני יוכל פחות. וזה כביכול, כאילו יותר קל לעשות את זה ככה. אבל, כמו שאנחנו רואים כאן, התוצאות לאו דווקא בסופו של דבר יהיו יותר טובות. מכל הבחינות.
כן, ואני אגיד לך עוד מילה, אם כבר אמרת על משהו על לאכול פחות, הגוף לא פרייר, אם אתה אוכל פחות, הגוף בדרך כלל חילוף החומרים מועט ולא תמיד אנשים יורדים במשקל. התופעה שאני תמיד רואה, שכשאנשים הולכים לתזונאים, הם חוזרים ואומרים לי את אותו דבר. הייתי אצל התזונאי או אצל התזונאית, והם אמרו לי לאכול יותר. אוקיי?
כן.
ואנשים האלה אוכלים יותר, ואומרים לי, בוא נה, אני מרגיש גם יותר טוב באימונים, וגם לא עליתי במשקל, אולי אפילו ירדתי במשקל, אוקיי? או באחוזי שומן, או לא משנה מה. ואני תמיד אומר, הגוף הוא לא פרייר, ואתה לא יכול לתחמן אותו, או עד גבול מסוים. וכשאתה מתאמן הרבה, ואתה בשיא הכנות לתחרות סיבולת ארוכה, אתה צריך להכניס הרבה קלוריות. וזה הכי אפקטיבי מכל הבחינות. ואתה יודע, אני פעם הייתי פריק של המשקל, והייתי נשקל כל יום וזה, אני שחררתי את זה, אני נשקל הרבה פחות, כמעט ולא. אני כן מנסה עכשיו לא לרדת במשקל, זאת אומרת, אני לא בודק את המשקל, אבל אתה יודע, אני מרגיש את הבגדים, אני מסתכל במראה, אני כאילו ההפך, אני מנסה לעלות קצת באחוזי שומן, במשקל, בזה, כי אתה יודע, אני מרגיש שבמיוחד אחרי הפציעות, איבדתי הרבה מסה, וחלק מהמסה הזה זה שרירים, חלק מהמסה הזאת שומן, אבל כאילו הגוף קצת נחלש, וגם כשאני מתבגר, אז עוד יותר קורה, ולכן לא אכפת לי. לצורך העניין לא אכפת לי כמה אני שוקל. אני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה לא להיפצע, לא לחלות, ואני רוצה, כשאני עולה על האופניים ונותן לחיצה על הפדלים, להרגיש שזה אפקטיבי, וכשאני גורף את המים בשחייה, להרגיש שזה אפקטיבי, ואני לא מתחרה בטור דה פרנס. זה לא שאני הולך עכשיו לטפס עלייה של 50 דקות עם 12% שיפוע, ואז אתה יודע, כל גרם הוא קריטי, וזה בספורט כמו שלנו, זה לא המשחק.
נכון.
אז אתה יודע, זאת הגישה שלי.
כן, אני שמח שדיברנו על זה, כי זה נושא שמאוד חשוב לדבר עליו.
כן, מכל הבחינות.
אחלה. טוב, מכאן בואו ניקח את זה לידיעה מאוד מעניינת ששמענו לפני איזה שבועיים נראה לי. פרשיית סימום מוכרת, הזכרנו אותה גם כאן. אימוג'ן סימנס, טריאטלטית גם, שהייתה לרוב בקדמת הדבוקה. לפני כמה זמן היא הואשמה?
לפני שנה בערך, 10 חודשים, משהו כמו 10 חודשים.
כן, שבטח אתם זוכרים את הסיפור הזה.
נתפסה על חומר אסור, כן, נתפסה על חומר אסור. טענה משהו שהוא קצת מביך, אבל היה כן ואמיתי, לפחות לטענתה. אמרה שקיבלה את החומר הזה דרך זה שהיא קימה יחסי מין עם הבן זוג שלה. והוא הודה ואמר שהוא השתמש בחומר הזה. זה איזשהו חומר שאמור לשפר את המראה. משהו לצורך העניין נגיד לו, נקרא לו כמו טסטוסטרון. שפשוט, אתה יודע, מי שרוצה לראות יותר שרירי, יותר חזק, יותר חטוב, משתמש בחומר הזה. ואתה יודע, אנחנו כולנו היינו די סקפטיים וציניים לגבי הסיכוי שזה הסיפור האמיתי, ולקח כמה חודשים, עשו בדיקות, גם לו וגם לה, ובסוף הסתבר שכנראה הטענה שלה נכונה, כי הוא הודה בשימוש בחומר הזה, כנראה שגם הוא נבדק ונמצא שהוא השתמש בחומר הזה. אני יודע שלקחו דגימות DNA, דגימות שיער, כל מיני דברים כאלה. ובסוף, להבנתי, מה שהוכיח את חפותה, זה שבמקרה עשו לה באותו זמן שנמצאה הבדיקה החיובית עם החומר האסור, עשו לה קצת לפני זה וקצת אחרי זה עוד בדיקות, ובבדיקות האלה לא מצאו את החומר הזה. הם כולם יצאו שליליות, כלומר נקיות. ואז הבינו שהיא כנראה, זה לא שעכשיו היא במשך תקופה השתמשה בחומר הזה וניסתה להסתיר, אלא באמת יכול להיות שפשוט הבדיקה הזאת נעשתה בעיתוי כזה, שבגלל זה זה יצא חיובי. והעובדה היא שבדיקות שעשו לה כמה לפני וכמה אחרי, יצא שלילי. וזאת כנראה הסיבה שבסוף החליטו לזכות אותה.
כן. שמע, זה קטע, באמת, קודם כל, אם היית שואל אותי לפני כמה חודשים, האם יש סיכוי קלוש שאיכשהו תצא מזה? הייתי אומר לך שלא. נדיר מאוד לשמוע בסיפורים האלה שמישהו באמת מצליח להוכיח את חפותו. אתה יודע, בסופו של דבר, כאילו, באיזשהו מקום בספורט שלנו, יש כאילו כל כך הרבה קלון בדבר הזה. אתה יודע, גם האשמה עצמה וכל כל הזמן הזה עד עכשיו, גם היה איזה קטע בפודקאסטים שגם דיברו על זה, וכביכול כבר די הוציאו את האשמה. לספורטאי בסופו של דבר להיות במעמד כזה, זה מאוד לא נעים, אני לא יודע גם בחיית חסויות, דעתי זה די גומר אותם. שמע, בסופו של דבר, אתה יודע, זה שהיא עשתה והצליחה לצאת מזה, וואו, וואו, אני, באמת, זה כאילו, אתה יודע, אמרת לי את זה, לפני שבועיים, לא האמנתי, חשבתי שאתה צוחק, אבל כן, היא אשכרה הצליחה, כנראה להוכיח את זה, ומדהים. עכשיו אני רק באמת מקווה, אתה יודע, במצבים כאלה, אחרי כל ה, כביכול, קלון וזה, מעניינתי לראות איך היא תמשיך מכאן, ונהיה לי גם כבר רשומה לתחרויות, נכון?
כן, כן, זה מה שהבנתי, שהיא חוזרת להתחרות בקרוב, כי היא זוגתה מיידית, היא יכולה לחזור להתחרות מתי שהיא רוצה. זהו, תשמע, הפסידה הרבה זמן, הרבה כסף, אולי הפסידה חסויות, כלומר, עשה לה נזק, מה שלא יהיה, שכנראה כבר לא תפוצה על הנזק שנעשה, כי אי אפשר לפצות אותה, אני לא מכיר שיש מנגנון פיצוי על הדבר הזה. אבל וואלה, אם היא באמת הייתה חפה מפשע וזוכתה, אז נותר לנו רק לשמוח שזה הסיפור, שזה המקרה.
כן, חד משמעית, ובאמת, שמה, זה חתיכת מקרה ייחודי מכל הבחינות.
ממש.
טוב, אז נראה לי שאולי נסיים ככה אם לדבר על עוד טריאטלט מאוד אהוב עלינו שהחליט שהוא פורש ומסיים את הקריירה, ברנדן קרי, שהרבה פעמים אנחנו מדברים שצריך גם לדעת מתי לסיים, אבל לדעתי הוא קצת כבר משך את זה יותר מדי, כי אני חושב שכבר שנה ומשהו שהוא לא באמת מצליח לפגוע. טריאטלט אוסטרלי, ליאור, לך יש חיבה גדולה אליו, לא?
כן, תשמע, קודם כל הוא ניו זילנדי.
ניו זילנדי? אוקיי.
קודם כל, כן, יש לי חיבה לכל מי שהוא אוסטרלי וניו זילנדי, ואני חושב שאנחנו תמיד צוחקים שאנחנו רוצים להיות ברנדן קרי, כי הוא פשוט חי הכי נכון מכולם. קודם כל, הוא איש משפחה, וזה תמיד נראה שהוא 50% מהזמן מתאמן ומתחרה וזה, ו-50% מהזמן עושה כיף, מטייל, מסתובב, אתה יודע, עושה קמפינג, רוכב אופני הרים, רוכב גרבל, עושה דברים עם הילדים שלו. כאילו תמיד נראה שהוא חי הכי נכון מכולם, ועדיין איכשהו, לאורך כמה שנים, הוא היה מעולה. גם בחצאים ובמיוחד במלאים. אני מזכיר לך שהוא סיים מקום שלישי באליפות העולם בסנט ג'ורג', שסנדר סקף אותו ממש בסוף. אז יש לו פודיום באליפות העולם באיש ברזל, ואתה יודע, ניצח עוד כמה תחרויות איש ברזל. ועוד פרט טריוויה, שאני חושב שאתה מכיר, אבל לא בטוח שאתה זוכר. הוא בכלל בא מענף אחר. אוקיי? ברנדן קרי הגיע מתחרויות אדוונצ'ר. אדוונצ'ר רייסינג זה דבר סופר פופולרי וסופר משמעותי בניו זילנד. כשיש תחרות אחת שנחשבת הגביע הקדוש
אקו
של
צ'אלנג'?
תחרויות האדוונצ'ר. איזה... שכל... לא, זה לא אקו צ'אלנג'. זה תחרות שנקראת קוסט טו קוסט בניו זילנד. באי הדרומי, שבעצם באמת מתחרים מחוף לחוף, מצד אחד לצד השני, נדמה לי מהחוף המערבי לחוף המזרחי. תחרות שכוללת קייקים, חתירה, כוללת אופני הרים וכוללת ריצה. אולי גם אופני כביש, אני לא זוכר בדיוק. וכמה מקטעים, כלומר, אתה עובר כמה פעמים בין מקטעים, והוא ניצח את זה כמה פעמים. הוא נחשב גיבור ונחשב כאילו מהטובים
וואלה, לא זכרתי את זה.
בכל האדוונצ'ר רייסינג. כן, 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 מזה הוא הגיע. ואז הוא עבר לאקסטרה. אני חושב שהוא היה אלוף העולם באקסטרה פעם אחת. ורק אז הוא הגיע לחצאים ולאיירומן והכל. כלומר, הוא עשה תהליך מאוד מאוד יפה, ובניו זילנד עוד פעם הוא נחשב סוג של גיבור לאומי, הרבה בגלל ה-coast to coast, ולא רק בגלל השנים האחרונות עם האיירומן. ושמע, הבן אדם גם שוחה טוב, גם רוכב טוב וגם רץ טוב. הוא בעיניי עוד אחד מהאנשים שהם דוגמה לזה שלא צריך לרוץ יפה כדי לרוץ מהר. יש לו איזה סגנון ריצה קצת מוזר כזה, אבל הוא עדיין היה רץ 2.40 בשנים ש-2.40 היה נחשב מטורף באיירומן, היום זה כבר 2.30. ותשמע, אני חושב שכן, אולי הוא פורק שנה אחת מאוחר מדי, אבל עדיין הוא לא גרר את זה יותר מדי, כמו החבר שלו קמרון בראון למשל, לניו זילנדי. ותשמע, אני אוהב אותו, ספורטאי מדהים, עשה כמה שנים יפות מאוד בענף שלנו, הקורונה קצת דפקה אותו, כמו את הרבה אחרים, כי הוא היה בסיאו בתקופת הקורונה. וזהו, פורש.
כן, אני מסכים, ובאמת, אני חושב שעד לפני השנה הזאת, אני חושב שגם דירגנו אותו כפייבורית, נראה לי, בכל תחרות שהוא זינג בה. נכון, אני תמיד תמיד אמרנו שיכול להיות בפודיום, ובאמת ספורטאי מאוד מאוד חזק, וזהו, אבל אני באמת חושב, אתה יודע, גם כל מה שדיברנו פה עם כל החבר צעירים והרמה שכוח עלתה, לדעתי זה החלטה סופר נכונה שלו, וזהו, שמע, היה כיף לראות אותו מתחרה.
בדיוק.
טוב, יופי, אז נראה לי שבזה אנחנו נסיים. כמו תמיד, אתם יכולים להמשיך לשלוח לנו שאלות. אנחנו בעצם זמינים בכל פלטפורמה, אייטיונס, ספוטיפיי ובאתר שלנו. אז אתם יודעים איפה למצוא אותנו. יאללה, אז עד הפרק הבא.